היום אני רוצה, קודם כל היום זה יום זכאי, זה קפה בסיוון, יום פטירת הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה אדם קדוש וגדול, וזכינו לראות בעינינו, הרב ביגון כמובן מאוד מאוד קשור אליו, והרב אליהו היה מאוד קשור למכון מאיר, מאוד אהב את מכון מאיר. אז זכותו יגן עלינו, וגם הדברים האלה יהיו... קשה לי להגיד על צדיק לעילוי נשמתו, כי בחוויה שלי הוא נמצא במקום הכי גבוה שאפשר, אבל אני יכול להגיד עלינו שאנחנו נזכה להיקשר במידותיו, להיות קשורים אליו, אל הדרכים שלו, אל המידות שלו, אל הטהרה שלו, אל הקדושה, אל אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל. אני מרגיש כאילו מה, אילו, הוא נמצא במקום הכי גדול שאפשר, הכי עליון. אנחנו... היום אני רוצה לדבר במסגרת הדרך החיים של משמעות, על משהו שהוא נראה לי מאוד מאוד משמעותי לחיים של משמעות. וזה המושג תפיסת הזמן בחסידות. בסדר? השיעור? טוביה, אני לא יודע, האמת, נגיד לך. יש לך דף? חסידות, כן. אתה אוהב? תקשיב, אז תשמע, טוב? אתה כבר למדת את זה אומנם, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך. תפיסת הזמן קודם כל אפשר לדבר על תפיסת הזמן בין היהודים לבין הגויים. בסדר? זה כאילו כבר יש כאן איזו הבחנה מסוימת. שאפשר לקרוא להבחנה בין שנה לבין חודש. בסדר? תפיסת הזמן של אומות העולם היא מונה לשנת החמה, ושנת החמה היא קבועה. כלומר, זה שנה אסטרונומית קבועה, אין בה שינוי, אין בה תזוזה. היום הארוך ביותר 22 ביוני, היום הקצר ביותר 22 או 3 לדצמבר, יום השוויון האביבי, 14 לאפריל, יום השוויון הסתווי, או ספטמבר, איפשהו לא זוכר את התאריך. זהו, והעונות הן קבועות, הכל, שום דבר לא משתנה. אז יש כאן בעצם איזה מין תנועה כזאת שחוזרת על עצמה. עוד כל ימי הארץ, חורף, הקיץ, נכון, ביום ולילה לא ישבות. זה חוזר על עצמו. חוזר על עצמו. בעם ישראל אנחנו מונים לשנת הלבנה. הפער בין השנים הוא 11 יום. שנת הלבנה היא חודש. המילה חודש, אתם כבר יכולים לשמוע שהיא מלשון התחדשות. כלומר, יש כאן איזשהו, בלי יותר מדי לדבר, יש כאן איזשהו תהליך. משהו שמתחיל בכלל בהיעלמות. אפשר לקרוא לזה ביטול במושגים שלנו. הלבנה נעלמת, ואז היא מציצה והולכת וגדלה וגדלה עד שמגיעה לאיזשהו שיא. ואז מהשיא הזה שוב פעם מתחילה איזושהי התכווצות ואיזושהי הפנמה עד היעלמות. וכל התהליך הזה שקורה 12 פעמים או 13 פעמים בשנה, הוא איזשהו סיכוף של תהליך רוחני. אפשר לקרוא לזה שיקוף של רצו ושוב. תהליך רוחני שנקרא רצו ושוב, שאתה מתחיל מאיזושהי ירידה, מתפתח, מתקדם, מגיע לאיזשהו שיא, אף פעם אתה לא נשאר בשיא. תמיד אחרי השיא יש תהליך, לאו דווקא של נפילה, אלא אפשר לקרוא לזה של עיכול. אתה לא יכול להיות... כן, פעם קיבלתי הזמנה לחתונה יום אחרי יום כיפור. זה היה נראה לי נורא קשה. יום כיפור זה יום של שיא, יום אחריו אתה כזה... תעשו, מזל שיש מצוות סוכה, שיש לאן לרוץ, אבל החוויה היא של איזושהי ירידת מתח, ירידה מההר, ירידה נכון, אז אולי אפילו צריך לצוות על זה, יכול להיות שעם ישראל אחרי מעמד הר סיני לא רצו, אלא צריך לצוות אותם, שובו לכם לאוהליכם, רצו להישאר בה. אז זה מין תחושת זמן כזאת שהיא כל הזמן בתנועה. אגב, מי שיותר רגיש לזה זה האישה מאשר האיש, או תכונת הנקבה מאשר תכונת הזכר, מפני שאצל האישה יש חודש ויש מחזור חודשי. כלומר, הזמן, ההתמלאות וההתכווצות, ההתרחבות וההתכנסות אצלנו, אצל האיש, אצל הגבר, אצל הזכר, זה סוג של ידיעה. אני מסתכל על הלבנה, אני מבין שזה ככה, אבל אצל האישה זה עובר עליה עצמה. ממש ככה, בתוך מבנה של 30 יום, 28 יום, 30 יום, יש צדדים שהיא האישה עצמה נמצאת באיזשהו מקום של התכנסות ופנימיות וקיבוץ כביכול, ויש מקום של התרחבות ופתיחות וקרבה, ויש מקום שהוא מקום ביניים של מעבר, ממש כל מה שעובר על הלבנה עובר על עובר על האישה. אז טוביה. אבל אחרי זה, טובי, אחרי השיעור. טוב, תחלק להם אחרי השיעור. תודה, חמוד. אחרי השיעור. אז... בסדר, תתן לי. שב, טובי, שב. אז... משמעת ברזל. משמעת, אני צריך משמעת, אני צריך איזה. יופי. אז... אצל האישה, ולכן אני מקווה ששמתם לב לעובדה הזאת, להבדל הדק מן הדק, עדי נבדק, אבל קיים, שלאישה יש יותר צורך להתחדש בבגדים, בתכשיטים וכו', והגבר, תגידי, איפה הטישרט שלי מכיתה ט', מה, זרקתי אותו, או, הוא טוב, מה רע, אני הולך איתו. היום נכון, היום הדוחה והנוקבה, היום יש גם גברים שהולכים לזרה, מסכים איתך, עבודה זרה. אבל בגדול, כן, זה חלק מהתכונות הנקביות שאצל האיש. בגדול זה ההבדל, כי בעצם כל התהליך ההתחדשות, יפה, הוא עובר אצל האישה יותר מאצל האיש, וכמובן שהיא אמורה להשפיע מזה על האיש, וזה בסדר גמור. אז אנחנו כבר מבינים שאנחנו נמצאים בתוך מערכת זמן חודשית, שקורית לנו לאיזשהו תהליך של רצו ושוב. אפשר לקרוא לזה, תלוי מאיפה אתה מתחיל אותו, אפשר להתחיל אותו מתדבר, אבל בדרך כלל, נגיד, מתחילים מאלף, מאיזשהו... התכנסות, למידה, התפרצות, התפרטות, גדילה, עד שאתה מגיע לאיזשהו מילוי, ותמיד אחרי המילוי בא שלב, לא הנפילה, זה לא חייב להיות נפילה, אבל זה שלב של הפנמה, התכנסות, לימוד מחדש, אולי ויתור על המדרגה הקודמת לקראת המדרגה הבאה, ואתה פתאום עוד פעם נעלם כדי לזכות למדרגה נוספת. אז כבר אנחנו נמצאים ברצף זמן שהוא אחר לגמרי, של חודשים, ואני אומר, כדאי מאוד, כדי לחיות ברובד הזה, כדאי להתחיל להתרגל לדבר ככה. לא יודע מאיפה באתם ובאתם רגילים, אבל יש הבדל גדול בין להגיד אב או להגיד סיוון, לבין להגיד יוני או יולי או השביעי או השמיני או התשיעי או כל המספרים האלה. בכלל לדבר במספרים, לדבר במילים, לדבר בצורה אחרת. אז זאת, לפעמים זה קשה להתרגל, כי כל העולם עובד בלועזי וכל זה. אני משתדל לעבוד בעברי, אבל כל העולם עובד בלועזי, אבל לפחות בדברים שקשורים לקודש, אז להתרגל לדבר בתאריכים הנכונים, בסדר? תשרי, מה זה תשרי? תפתח, תשרי ותשבוק, זה. חשוון, זה נחוש, אותיות נחוש בחשוון, זה חג הראשון, החודש הראשון בלי חגים, צריך נחישות, כיס לב, הכיס של הלב, גם הכסלים, זה מה שעוטף, זה החג של הפנימיות. כן, תוות, מה זה תוות? טוב. עומק החורף, אנחנו מצפים לחורף מלא טובה. כן, שבט, זה גם שבט, זה גם מטה, שבט אשר, זה איזושהי הנהגה, הובלה. תוות, שבט, אדר, אדר זה, אני השם רופאך, אדר זה ביטוי לעץ יציב. מה? אדר זה גם אני השם, תלוי איך אתה כותב את זה. עם ד' או עם ה', אבל אדר זה גם עדר, עדר זה סוג של עץ, נטיעה שלא משתנית, ניסן זה... חודש מלא ניסים, מלא זה, אייר זה חודש של תיקון באור, סיוון זה חודש של תאומים, מזלות, יש גם תאומים לכל חודש וחוש לכל חודש, זה עולם שלם, תמוז זה על שם עבודה זרה של עצב, כן, אז זה בהפוך על הפוך, להיזהר מהעצב. האב, אומרים שזה אב זה החודש הכי שמח בשנה, כידוע לכם, נכון? אב זה, יש חודש האביב, זה אב קטן זה אביב, חב, חביב. ט"ו באב, זה היה צריך להיכנס לארץ ישראל. בסדר, אבל אתה קורא לזה על שם המקור, חודש אב. חודש אב, אבל זה היה אמור להיות... ט"ו באב. המרגלים יצאו לחודש באלף בתמוז, יצאו למשלחת, חזרו בתשעה באב, התארגנות חמישה ימים, שלושה ימים כמו בספר יהושע, שלושה ימים ועוד זה, בט"ו באב אמור להיכנס לארץ ישראל. אז זה החג הכי הכי גדול צריך להיות, בט"ו באב, יותר מניסן. כי ניסן זה חודש האביב, ואב זה חודש אב, אב, חודש הגדול. לא זכינו והתהפך לנו, אבל עוד יחזור. כבר עכשיו קצת חוזר. חודש אב, נכון? יש הרבה אירועים שמחים בחודש אב. ט"ו באב, כ"ף באב. יום הולדת שלי. יום הולדת. שלי. היורצייט של אבא של הרבי. זהו, זה אני אין לי יום הולדת. יש לי, אני מחוק ב... הרבי יהודה א' ניסן, אבל האבא שלו נפטר בכ"ף באב. אז בסדר? ואלול, אלול זה מלא רמוזים, אבל המילה אלול זה חיפוש. חודש של חיפוש. לולה. אז זה עולם אחר לגמרי. טוב. ויעללו מי אתה ראתה, כן. נכון. כן. למעלה, והשוב זה ההתמעטות. כן, כן, זה היראה. הרצון זה הקרבה, ההתמעטות. אבל בחסידות מדברים על עוד ממד, עוד רצף של ימים. לא רק של חודשים, אלא גם של ימים. כמו שקראנו בפרשה הקודמת, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את תנועתי, תישאו את עוונותיכם וידעתם את תנועתי. לפי ימים. וכאן אני רוצה ממש לתת כאן איזה משל, ואז טיפה לראות שניים, שלושה מקורות שנמצאים מתחת לכותרת של אהוד בנאי, היום נעשה משהו בלתי נשכח. היום, אתם מכירים, כן? איפה? לא, אפשר לדעת, היום בחורי תשובה, בעלי תשובה, היום הם שומעים רק ביני. אז מה בעצם אנחנו אומרים? קודם כל, יש איזו תפיסה בסיסית מוטעת שאנחנו חיים מיליון ימים. ימים זה נראה לנו, כמה ימים בן אדם חי? מיליון! אבל באמת, בן אדם חי, נגיד אם הוא חי 100 שנה, אז זה 30 אלף ימים. 36 אלף ימים. זה נכון? מה? כן, נכון? לא הרבה, אה? מפתיע אותך. אישי, כמה חשבת?
מיליון.
עכשיו, אם נתרגם את זה לכסף, מיליון שקל, זה אפשר לעשות עם זה משהו. 36 אלף שקל, יציאה אחת לעיר, אני גומר את זה. באמת, זה לא... זה חדר לילדים, עוד איזה ספה קטנה וטיפול האוטו. הגעת לסכום הזה. זה לא משהו... עכשיו, זה אם אנחנו חיים... אישה, הנה שמה אחרי 4 שנים בצבא, אז בואו נמצא מקעת הנחה ש... לא זוכרים חשבון. בסדר? 100 כפול... 300 כפול 10 זה 3,000? 300 כפול 100? 30. נכון. זהו. אז עכשיו אנחנו... בעזרת השם שכל אחד פה יחיה 100 שנים, אבל זה... זה די נדיר להגיע לשם. אנחנו חיים כנראה טיפה פחות. בעזרת השם. אז זה קרוב יותר 30 אלף אולי. וגם מתוך זה... אז לא כל הימים היו ככה ימים מלאים, יש את שנות הילדות שרצנו עם טיטולים ומטרנה, יש את שנות הזקנה שאנחנו עוד פעם עם טיטולים ומטרנה, כאילו זה... הימים הטובים זה אתה כבר יורד עוד קצת, ירדנו כבר ל-25,000 אולי, משהו כזה. 25,000 שקל, זה באמת סכום קטן, זה פיקדון של חייל שמשתחרר. זה בקטנה, נכון? זה אפילו לא שכר שנתי. אז הימים הם יקרים, אסור לבזבז אותם. מיליון ימים זה לא. זה 25,000, 30,000 ימים, והם משמעותיים מאוד. עכשיו, אז זה קודם כל תפיסה אחת. תפיסה שנייה, התפיסה המערבית, אפשר לקרוא לזה על הימים, היא מזכירה יותר כמו, אפילו לא ספירלה. ספירלה זה עוד איזשהו דבר שכאילו מתקדם. כמו עיגול, יש כאילו ימים, בעיגול כזה מסובבים. אפשר להגיד שהתפיסה היהודית, מיד נקרא כאן את תיקותי מוהר"ן, כן, טוביה. כן.
אדם שלומד תורה יותר שווה יותר ממיליון.
נכון. נכון מאוד.
פה משקיע, מלמד.
נכון.
אני מלמד עוד מישהו, עוד מישהו. שווה 10,000.
נכון. כל הכבוד טוביה.
רק לצפות.
נכון, נכון.
לא מדברים על כסף, לומדים ומזיזים ודברים.
נכון. באמת מדברים על כסף, כי אין מה לדבר. אז בתפיסה שלנו, של עם ישראל על הימים, היא יותר דומה למגש, מגש נרות, בסדר? אפשר להגיד שכל נר הוא בצבע אחר, אולי בצורה אחרת, כל יום זה נר. וכל יום אתה אמור להדליק נר. נר שהדלקת הוא דלוק, הוא חי. נר שלא הדלקת, אי אפשר להדליק אותו. כלומר, זה רצף של אירועים חד פעמיים. הטעות האופטית זה שכאילו היום הוא דומה לאתמול ולמחר, וכאילו יום, זה טעות אופטית, זה לא ככה. היום, כל יום הוא חד פעמי, לא סתם בא חד פעמי לעולם, כי החוויה צריכה להיות שכל יום הוא משהו חד פעמי, ואין קשר בכלל בין היום לאתמול ולמחר. שום קשר, כמעט. עכשיו, זה קצת נגד הזה, כי אנחנו, מה זאת אומרת, אני מתכנן שבוע, אני אומר אתמול, בסדר, אז זה נכון בשביל ברמת השכל, ברמת המושכל. יש מושכל ומוטבע ומורגש. אז ברמת המושכל זה נכון לתכנן ימינה ואחורה וקדימה ואחורה. אבל ברמת המורגש, החוויה שלי צריכה להיות שהיום זה היום היחיד שיש בעולם, אין אתמול ולא יום אחר. וזה ישפיע לי על איך אני רואה את היום הזה. יום מיוחד. עכשיו, למה זה טוב? זה טוב פעמיים. זה טוב, כי נגיד שקראו לי דברים טובים ביום הזה, ברוך השם. לא יודע, העברתי שיעור, קיבלתי שבחים, בבוקר הלכתי לכאן למכון, ראיתי מישהו, ושלום, כבוד הרב, טוב, תודה רבה. אז עכשיו זה, בסדר, זה קרה היום. אז אני הולך עם הדבר הזה היום, היום. אם אני אקח את זה איתי למחר, מה זה יגרום לי למחר להיות? להיות שבע, להיות מרוצה מעצמי, להיות... היום, אם הדבר הזה הגיע היום, כנראה אני צריך את זה היום. כנראה אולי זה, לא יודע, אני צריך את זה, אולי זה מישהו יפגע בי, במשך, לא משנה מה. אני צריך את החיזוק הזה, להיום אני צריך אותו, אבל לקחת אותו איתי למחר, זה כבר מיותר. הוא סתם סוחב לי מקום על הגב, תופס לי מקום על הגב, ואני סתם, בסדר? כן. ואותו דבר גם דברים לא טובים. נגיד שהיום לא הלך, היה קשיים, נפילות, אדם כעס, אדם... אז עכשיו לסחוב את זה למחר, זה טעות. כי מחר זה יום חדש, זה שאתמול היה גרוע. היה גרוע, סלמה. זדקתי על אתמול, היום אני יכול להתחיל מההתחלה. אז המבנה הזה הוא מבנה שמאפשר לנו עבודה יותר מדויקת. הוא לא עובד לבד, הוא לא עובד לבד, כי אחרת אנחנו נהיה מנותקים. הוא מתכתב עם החודש. בסדר? אנחנו זוכרים שאנחנו חל... על הרצף, אנחנו אומרים, היום אנחנו בקפה, קפה זה לחודש. אבל היום אנחנו גם ביום אחד לשבת, בשבוע. והיום אנחנו גם ביום שני. לא. לפני עצמו, אף אחד לא היה לפניו, הוא היה אחריו. תראו מה אומר רבי נחמן. הוא אומר כך, היום זה ליקוטי מוהר"ן רש"א ע"ב, זה ממש תורה קצרה מאוד וכדאי להכיר אותה. היום אם בקולו תשמעו. זה כלל גדול בעבודת השם. ואנחנו כאן במסגרת השיעור הדרך לחיים של משמעות, מחפשים כאלה כללים. נכון נועה? שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים, טוב, אז פרנסה, בסדר. וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואפשר לו לשא מסע כבד כזו. אבל כשיחשוב, שאין לו רק את אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל, זה רק היום. מה מחר? לא יהיה מחר, מי מחר, מי יהיה פה בכלל מחר? היום. היום אתה יכול? כן, טוב מאוד. לא יהיה לו מסע כלל, וגם שלא ידחה עצמו מיום ליום. למור מחר התחיל. מחר יתפלל בכוונה ובכוח כראוי וכיוצא בזה. מתי תתחיל? מחר. איך אומרים בצבא, אתה רוצה לחם מהיום? תבוא מחר. כן? אין מחר. מחר זה עולם אחר. כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום די כבר. יכול להיות שאני אעשה את זה מחר. אבל מחר הוא לא רלוונטי והוא לא תחליף להיום. היום זה רק היום. במובן הזה זה גם תורה קצת כואבת, כי זה סוג של מעוות לא יוכל לתקון. מה שלא תיקנתי היום, מה שלא עשיתי היום לא יחזור. מה שאני אעשה מחר לא הולך להיום, הוא שייך למחר. מה ש... כאילו, אנחנו לא יכולים לנסוע בזמן. כשהיינו ילדים היה תוכנית מנהרת הזמן? כן? מה אתה עושה ככה? קשתי. טילידים, כן, וכל זה. נכנסים לתוך מנהרה ונוסעים אחורה לזמן, ומנסים, האמת שגם בתוכנית שלנו לא מצליחים, ומנסים לתקן רטרואקטיבית. הפרק הראשון זה שהם נוסעים ל... הם נוחתים בטיטניק, ומנסים למנוע את ההטבעה שלה, מאוד מעניין, ולא מצליחים. כלומר, זה סתם, זה אמירה מאוד מעניינת, שגם אם מגיע מישהו עם ידיעה, לא תמיד יש לך כוח להטות את, את, ה, את האיוולת של ההיסטוריה, גם אם אתה כאילו מגיע עם ידע. על זה אמר צ'רצ'יל, הדבר היחיד שאנחנו לומדים מההיסטוריה, זה את הטעויות שאנחנו עתידים לעשות. כלומר, אנחנו לא נתקן. אז... כן, טוביה. תודה רבה, טוביה. ברוך.
תורה. כל שעה, הנה, אני עכשיו בבוקר גם מתפלל. אחר כך לומד עם מישהו, אחר כך לומד עוד עם מישהו. אחרי זה עוד עם מישהו, עוד שיעור, ועוד מישהו, אחר כך בשש, עוד שניים, שלוש, שלוש, שלוש.
כל הכבוד, טוביה. אין, אין עליך, טוביה. עכשיו אתה חייב אבל להיות בשקט.
למעלות את ההווה.
נכון. יפה, טוביה. עכשיו אתה צריך להיות בשקט קצת, כי אנחנו חייבים להתקדם. כן. אז לכן הקדמתי.
אתה בונה כאילו, כי אני אהיה תהליך כדי שאני יודע צריך לבוא ככה, ימים כאילו, אז דברים שהם לא זמן.
נכון, ולכן אני הבדלתי, ואמרתי, הבדלתי בין, אנחנו כרגע הזכרנו מושג חסידי נוסף, שנקרא מושכל, מוטבע ומורגש. או מושכל, מורגש ומוטבע. מושכל זה המוחין, זה הדעת. מורגש זה מה אני מרגיש, מוטבע זה מה הטבע שלי. בסדר? את הטבע קשה לשנות. את הרגשות קצת פחות, ואת המושכל, את הדעת, אפשר לשחק איתה. בסדר, הרבה יותר קל להחליף דעות. אז במושכל אין בעיה שאני יבין, בשכל שצריך לתכנן, ואפילו לתכנן. אין שום בעיה, אבל במורגש, בחוויה הנפשית, מה שמבקשים ממך זה להיות היום בחוויה הנפשית כאילו אין מחר. בסדר? אל תגיד לא, אין מחר ואני לא אתכנן. אתה יכול לתכנן, בסדר גמור, אתה יכול לתכנן, אתה יכול לטווח ארוך, בסדר גמור. אבל עכשיו, יום שני, אתה כרגע מתעלם מכל התוכניות ועושה רק מה שקשור ליום שני. קפה בסיוון. בדיוק, בדיוק. ואז מה שקורה זה שבסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על הרצף, כל יום יקבל את העוצמה שלו. כי זה בדיוק הבעיה, שבגלל מה שקורה, שהמושכל הוא הורס לנו את ה... בגלל שאני יודע, אוקיי, אז לא היום, אז מחר. אז כל הימים נהיים כזה בצבע מים. הכל כזה קצת, כי אני מנסה קצת, במקום שכל יום יהיה מלא, כל יום יהיה בפני עצמו, כל יום יהיה משמעותי, כל יום יהיה... עכשיו, מה שהסברתי לך, מה שהסברתי כאן, זה על המורגש. אני רוצה להגיד עוד משהו גם על בכל אופן על המושכל, בסדר? תראו, כאילו, הסברתי את זה רגע מלמטה למעלה, בתחושה שלנו, אבל יכול להיות שיש גם משהו גם מלמעלה למטה. מה? יש איזושהי תקשורת אלוקית איתנו. איך היא מגיעה? באיזה פעימות? האם היא מגיעה בפעימות של פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה, או אולי פעם ביום? יש גם וגם וגם, אבל יש...
מלמטה למעלה?
מלמטה למטה. לדוגמה, שבת זה תקשורת, שבת מגיעה, ואתה מרגיש שהיא הגיעה שבת, נחתה בעולם, הקדוש ברוך הוא נוחת בעולם. אבל יש גם תקשורת על בסיס יומי. המחדש ותובע בכל יום תמיד מעשה בראשית, אנחנו אשר בדברו, מעריב ערבים, כאילו הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם, הוא קבע את העובדה שיחידות הזמן יהיו יחידות יומיות, אז הוא אומר שהוא גם מדבר איתנו ברמה היומית. ברגע שאני מדבר על היום, על מחר, יכול מאוד להיות שאני אפספס את הקריאה שהקדוש ברוך הוא קרא לי היום. כביכול יש לקדוש ברוך הוא שבע קריאות תקרוא לי במשך השבוע, אבל זה תלוי אם אני אהיה פתוח לאפשרות הזאת היום, ולא אדחה את זה למחר. כלומר, השאלה כמה פעמים הקשבתי הקריאה האלוקית הזאת שקורית היום. ולדבר הזה רומז רב צדוק פה בצדקת הצדיק. לפני שאני אכנס אליו, רציתי להגיד שהמילה שמופיעה הכי הרבה פעמים בחומש דברים, זה המילה היום. 53 פעמים נדמה לי, מילה היום. אחריה, לב. על ההטיות השונות, לב, לבבך, לבך וכו'. אז כאילו, משה רבנו, נגיד, ויש פסוק שמחבר את שניהם, וידעת היום, והשבות האלה לבבך. סוג של משה רבנו, כאילו, שם זה התחיל. וידעת היום, והשבות האלה לבביך. למה זה...
גם מספר שהוא מספר חזרתי כזה, נכון?
כן.
גן, גן סדרים.
כן. אז... הוא גם יוצא י' כו' כבראשי תיבות שלו, אם מסדרים את זה בצורה מסוימת. ואתה היום, אתם יכולים ל... אז מה בעצם משה רבנו רוצה להגיד בספר דברים? יש לו זמן קצוב, נכון? 11, מ-א' בשבט עד ז' באדר, הוא מדבר. אז מאוד חשוב להגיד לה, תקשיבו, היום, אל תחכו מחר, כי אני עוד שנייה לא כאן. עכשיו, שם זה כולם ברור, משה רבנו מבינים שהוא הולך לסיים את תפקידו ולהיפטר, אז כולם מאוד מאוד מרוכזים, אבל הוא רוצה שאת הריכוז הזה אנחנו נרוויח כל החיים. אז לכן המילה היום, היום חוזרת על זה. אומר רב צדוק, השם יתברך, קורא לאדם בכל יום, שנאמר, יען קראתי ותמאנו נתיתי ידי. שמעתם? כל יום הקדוש ברוך הוא קורא לאדם. אבל מהי הקריאה? איך יודעים? והקריאה הוא הרהורי הלב הבאים מעצמם בתשוקה להשם יתברך, והוא על ידי קריאת השם יתברך לו כמים הפנים לפנים. ונטיית היד הוא התעוררות על ידי דברי תורה שהוא ימינו, או להמארת על ידי תפילין שהוא שמאלו. פירוש תפילין דמרי אלמה הוא אהבת ישראל, כמו שאמרו זל, הוא מכניס בליבו אהבת ישראל שזה יוצא לעם הארץ במקום אהבת תורה. ועל ידי זה מתעורר לשוב להשם יתברך, ולעולם השם יתברך משפיע ערעורי תשובה וחשקות לאהבה ולתורה ולעבודה בליבות בני ישראל. כלומר, כל יום יורדת לעולם, יורד איזה קובץ של אהבת תורה ושל אהבת עם ישראל ושל איזה רצון פנימי לעשות משהו לטובת עם ישראל. כל יום הקדוש ברוך הוא מוריד כזה קובץ. אם אני קולט אותו או לא, זה כבר תלוי בהכנה שלי. עכשיו, יסוד ההכנה זה קודם כל להיות מכוון לתדר יומי. כלומר, אדם צריך לצאת מהבית ולהגיד, מעניין מה הקדוש ברוך הוא יגיד לי היום. מעניין. מה אני אפגוש היום שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה? עכשיו, זה יכול להיות משהו אחד ביום שלם. אבל אתה צריך להיות מכוון לדבר הזה. מה אני אפגוש היום? מה יקרה היום? מעניין. בטוח יקרה. כשאדם שואל את השאלה הזאת, הוא פותח את האפשרות. רק שהאדם צריך להכין את עצמו לשמוע בכל השם הקוראו, הוא משפיע בליבו הרהורי תשובה להחזיק בם, בא לרפא. כי מי שלבבו פונה לאבלי העולם, אינו שומע ומשיג כלל שפע השם יתברך. אז זה לשמור על איזשהו ריכוז, ולחפש. עכשיו, זה חוויה מרתקת. אתה בעצם יוצא לעבודת היום. זה בכלל לא אמור להיות איזה משהו שהוא הרפתקה. זה יכול להיות היום שלך רגיל, בית, עבודה, אוטו. ומשהו יקרה לך. אתה תלמד היום איזה משהו, תכיר איזה משהו, מישהו יגיד לך משהו. או תלמד איזה משהו חד... הקדוש ברוך הוא רוצה, יש לו איזה שפע להשפיע עליך. אבל בתנאי שאני פתוח על הדבר הזה. יש לפעמים ימים שזה דרמה גדולה מאוד, שאתה פוגש מישהו שמשנה לך את החיים, בן אדם או ספר, או צדיק. או... יש פעמים שזה דברים לא דרמטיים, אבל הם חשובים. בסדר? אז זה מאוד מעניין כל יום לעשות איזה חשבון כזה רטרואקטיבי, להגיד, אוקיי, מה קרה לי היום? מה היה... מה היה? היינו בשבת בישיבה של הבן שלנו בירוחם, ישיבת בלבב שלם. ישבתי בליל שבת שם על ספסל, ופתאום ניגש לידי איזה מישהו, אבא, אני לא יודע מי זה, אבא של תלמיד אחר. ואמר לי, זה ארבעה משפטים, שאני בשביל המשפטים האלה באתי לשבת לשם. הוא הצליח להגדיר בארבעה משפטים מה קורה שם. וזה... באתי אשתי אותה, תקשיב, וזהו, אנחנו עשינו את היומית, מה שנקרא, זה. היה שבת, אז אתה יודע, בשינוי, לנהוג וזה, אבל... אתה מסתובב וזה, פתאום בא, חמישה, תקשיב. זה מה שקורה כאן, זה הסיפור של המקום הזה. כאילו, הם... ככה, הם עושים איזה משהו מסוים, ו... באמת, הייתה הגדרה מאוד ככה... הוא ישב כזה, היה חושב, הוגה, פתאום, סתם ישבתי לידו, זרק לי את התובנות. עכשיו, זה כל יום יכול לקרות כדבר, כל יום. אתה לומד, מתבונן, מקבל לפעמים איזה ביקורת, איזשהו מוסר, כל יום. זה ברמה, זה מנה יומית. סוף, כשמגיע שבת הרבה פעמים, אז יש איזה עוצר את הכל. וזהו תפילת אברהם אבינו עליו השלום, שנקראת עמידה לבד, כמו שאמרו בראש פרק תפילת השחר על הפסוק. המקום אשר עמד שם נלמד תפילת שחרית. למה? כי בבוקר כשהאדם מתעורר משנתו, וזה קודם כל שאלה איך אדם מתעורר משנתו. אם אנחנו קמים מהשינה, מתגלגלים מהמיטה, באיחור, מקללים את השעון, מחרפים את השמש, כועסים על כל העולם, אז כנראה הבוקר הזה כבר, היום הזה לא... זה. אבל אם אדם קם בבוקר כמו שצריך, כמובן שזה צריך ללכת לישון כמו שצריך, פוקח עיניים ביקיצה ולא בהתעוררות. יקיצה זה תהליך טבעי, שאדם ישן מספיק והוא קם. התעוררות זה מה שרובנו עושים, כמו התרנגולות האלה ששמים להם את האור, אז הן נשארות ערות, אז גם אצלנו יש את האור ואנחנו נשארים ערים, מתחילים לישון ב-2, צריך לקום ב-7, זה לא מספיק, אז שמים שעון מעורר, הוא מתחיל לצפצף ברבע ל-7, אתה מחרף ומגדף אותו, מרביץ לו מכות, סוגר אותו, שם עליך את השמיכה, קם באיחור, ככה מתחיל היום, לא. היום צריך לקום, אדם הולך לישון בזמן, 6-6 ורבע שעות, העיניים נפתחות. העיר השחר, אומר דוד המלך, אני מאיר את השחר ולא הוא מאיר אותי. ואז במקום הזה עומדים. נוטלים ידיים, אומרים ברכות השחר, עשינו כאן סדרה על ברכות השחר מיוחדת כדי שנוכל להגיד ברכות השחר, אומרים ברכות השחר כמו שצריך, זה הברכות הכי יפות ביום. אתה מודה על כל חלקי החיים שאתה מקבל בחזרה, על הראייה, על השמיעה, על הדיבור, על שיווי המשקל, על היציבה, על היכולת לבחור, על היכולת להתלבש, להלביש דברים, על הדמיון, הכל ממש, על הנשמה, על הנשימה, על האיברים. ולא לעשות לברכות השחר ירי אחרי מאמץ, וחיסול ממוקד בדרך לאן שהוא, בוכתה השם, בוכתה השם, בוכתה השם, הרבה בוכתות מחולקות לכל הכיוונים, ויחד עם הסנדוויצ'ים לילדים, והשוקו בשקים, הוא אומר, תעצור, זה בדיוק 2.5 דקות, 3 דקות, להגיד ברכות השחר כמו בן אדם. ואז, אז צריך התשוקה באדם, מה לעשות ביום זה דבר שחפץ. וצריך לייחד כל חשקותיו ותאוותיו לאהבת השם יתברך, מידת אברהם אבינו, ויקווה להשם יתברך, כי ישפיע עליו שפעו, ודי התפילה, רק במה שעומד מוכן ומזומן לפני השם יתברך להשפיע. זה התפילה. אתה רק אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להיות צינור לשפע. יש לרבי נחמן שאומר שבכל בוקר הוא מוסר את כל התנועות שלו לקדוש ברוך הוא, שלו ושל בני ביתו, נכון? יש כזה ש... הרי אני משתיך עליך את כל תנועתיי, שלי ולשל ביתי, כאילו, אתה תוביל אותי בכלל, אני לא, אתה תיקח אותי, אני... ואחר כך, כאשר ינטו צלילי ערב, הוא מתחיל להחשיך, לקראת סוף היום, שהוא היפוך האור המאיר, ורואה שלא השיג הישועה השלמה עדיין, רואה שאולי היום הזה עבר ולא מספיק ניצלתי, אז נופל עליו מידת היראה, מידת יצחק, זה תפילת מנחה, כן? אך, מתפלל תפילת העני לב נשבר, זה נקרא שיחו, כן? כמו שאמרו ז"ל על תפילת יצחק מלשון זה. אז תפילת מנחה היא תפילת הלב הנשבר על מה שאולי לא הספקתי היום. לכן אני אגיד לכם, קטונתי כמובן, קטונתי מזה, אבל מנהג הישיבות זה להתפלל מנחה גדולה. וזה, יש לו 1001 סיבות, בגלל סדר צהריים, לא לשבור אותו, בגלל ארוחת ערב, בגלל, לא משנה, אבל במבנה הנפש זה לא טוב. זה לא, זה גם הלכתית, זה בדיעבד, מפני שהתפילת מנחה היא כנגד קורבן תמיד של בין הארבעים, וקורבן תמיד של בין הארבעים היה מוקרב בזמן מנחה קטנה של היום, כי הוא היה הקורבן האחרון. אפשר להקריב אותו משש שעות ומחצה, אבל בפועל היום מקריבים אותו מתשע שעות ומחצה. אז, אבל גם מבחינת מבנה הנפש, תפילת מנחה היא איזה משהו שאני ככה בסוף היום, לקראת סוף היום, אני מסתכל אחורה וקצת, יש לי איזה שבירה כזאת קטנה, הספקתי, מהמקום הזה אני מתפלל לתפילת, תפילת ככה לב נשבר. ובאמצע היום זה עדיין ככה, אנחנו עדיין מוארים, זה כאילו לרכז את כל המאמץ יחסית בבוקר, ב-7 התפללת מנחה, שחרית, עד 8, כבר ב-1 אתה מתפלל, זה 4-5 שעות כולה הבדל, ואז ערבית זה ב... עוד 9 שעות אחר כך כמעט, 8 שעות אחר כך. צריך לחלק את המאמץ, כן. גם להצמיד מנחה לערבית, גם לא תמיד טוב. יש כאלה עושים את זה בגלל פרקטיקה, אנשים לא יודע, אבל זה, אנו... נוחפים כבר 2 במחיר 1. מנחה, ומנחה קטנה, 6 ככה, 5, 6. ערבית, אחר כך, קצת הכוכבים, 8.5. ואז... אז ביישוב שאתה תקים. גבעת...
גבעת כנפיים.
גבעת כנפיים. שם ככה התפעלו, זה יהיה סדרים. בעזרת השם. הוא אומר כאן עוד משהו, אבל אולי על זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. חבריי, נעמתם לי מאוד. חזק וברוך.